אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן תרבות.
חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום לכם מאזינות ומאזיני חלון גאווה. עוד מעט נדבר על המקום שבו נפגשים האומנות, האומנים והמחאה. נדבר גם על יוזמה למתיחת פנים לשפה העברית ולהפיכתה לשפה הרב מגדרית שלנו. נספר לכם על ספר שירה חדש וגם על מיזם לתמיכה בלטבקיות דתיות בארון. תהיה לנו גם מוסיקה מהשירים הבולטים בארצות הברית שנכתבו על ידי אומנים להטבים בימי המגפה, בימי קורונה. בצוות התוכנית שלנו היום ליאור סורוקה, כרגיל עורך משנה ומפיק התוכנית, תמיר צוברי הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע.
חלון גאווה.
בימים כתיקונם, והימים האלה הם כל דבר חוץ מימים כתיקונם, יניב סגל הוא שחקן תיאטרון מוערך ופעיל חברתי. אחת ההצגות האחרונות שהוא השתתף בהן הייתה פונדק הרוחות. ומי שעוקב אחרי ההתפתחות של ההפגנות, וקשה שלא לעקוב, כי זה כמעט רוב מהותנו, הפגנות וקורונה, אז מי שעוקב בוודאי הבחין בשתי קבוצות, או לפחות מעניינות באופי המחאה שלהם. אני מדבר על החזית הברודה וגם על הבלבטים. יניב סגל הוא בעצם נציג מובהק לשילוב הזה של מאבקים מתוך ייצוגים מגדריים ואומנותיים. בחודש שעבר הוא גם נבחר על ידי מגזין דה מרקר לאחד מ-100 המשפיעים על המציאות הדמוקרטית בישראל. עכשיו הוא איתנו, שלום יניב סגל.
היי, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, סליחה אם אני קצת צרוד, זה מהפגנה של אתמול.
נו, בשביל זה אתה פה, בשביל הצרידות הזאת. תגיד, אתה נעלב כשקוראים לכם אנרכיסטים, או שאתה פורץ בצחוק מר?
האמת שזה אחד מהכינויי חיבה שקיבלנו.
תיארתי לעצמי.
לא, גם בארץ, כמובן, זה פעם שאנחנו סוכני קרס בבנדנות ורודות. וכי אנחנו בדיוק על העניין המגדרי לדוגמה, וקרס לפעמים זה דבר טוב. זה לשים, זה אנרכיה בדברים שארכאים, לפעמים צריך להכניס קצת אנרכיה, כמו בכל הנושא המגדרי, או בתפיסה של כל מיני דברים שונים, שצריך לעשות קצת סערה בכוסות המים האלה, ואני שמח להיות אחד מהסוכנים של זה.
יפה, אז אמרנו שזאת בעצם הפעם הראשונה שקבוצות בתוך הקהילה הלהט"בית בישראל מתארגנות למחאה מאורגנת או פחות מאורגנת בנושאים שהם לא להט"בים מובהקים, זה לא פונדקאות וזה לא מחאה נגד חוק ההמרה או כל הנושאים המאוד חשובים שהוציאו את הקהילה לרחובות. מה זה אומר מבחינת האופי של הקהילה כמו שאתה מכיר אותו?
אני חושב שהקהילה היא דוגמה לעוד קבוצות ש... השנייה שאני שייך אליה שדיברת עליה זה שחקנים, שגם האומנים כמעט ולא יצאו למחאות שהן לא סקטוריאליות, זאת אומרת גם בתוך המחאה הזאת ראינו את מחאת האומנים, שאני אישית לא הלכתי לשם כי היה לי בדיוק קשה עם הדבר הזה, כמו שלא ראינו את הגייז בהפגנות שהן לא על זכויות של גייז, דוגמת שהיה את כל הספקים בקאות וכולי, אז ראינו אותם שוטפים את תל אביב, אבל במחאה הזאת זה בושש לבוא. אז יש לנו איזושהי תרבות של מחאה סקטוריאלית שכל סקטור עושה לעצמו, ואני חושב שזה באמת מה שאמרת מקודם, שהעניין של דיכוי הוא דיכוי, ושאנחנו צריכים לצאת קצת, כאילו לראות תמונה רחבה יותר, ולהבין שאנחנו לא נוכל לדאוג לזכויות לעצמנו, אם לא נדאג לזכויות לכולם, שזה לא באמת עובד לדעתי. מאבק סקטוריאלי, אלא יותר יעיל ללכת לכיוון רחב יותר, גם בשביל לעשות לביתי. בסופו של דבר.
כן, במקרה הזה זה באמת אולי נוח יותר, משום שהמחאה הזאת חוצה מגדרים, חוצה מגזרים, חוצה מפלגות, חוצה עמדות, כולם אכלו אותה במגפה הזאת, ולכן גם קל אולי באמת להתאחד סביב הדגל הזה של... אני רוצה לשאול בכל זאת על, על ההתחלות של הדברים. מהי בעצם החזית הברודה?
החזית הברודה התפתחה באמת, אני הזכרת גם את הבעלבטים, שזה הארגון הראשון שאני הקמתי, ממש בתחילת המחאה, יחד עם עוד חברים מירושלים שהכרתי בבלפור, ומשם התחלנו בעצם עם הבנדנות הברודות והברוד, משם התקדמתי, משם הקמתי את החזית הברודה, אחר כך התפצלנו. ההתחלה באמת הייתה מבלפור, מפגישה עם כמה צעירים שהגענו לראות מה קורה שם, והחלפנו טלפונים, אני ועוד שתי בחורות ירושלמיות, ומשם החלטנו להיפגש והתחלנו לחפש אנשים, וכשחיפשנו את מה שיאפיין אותנו, באמת בחרנו בוורוד. מבחינתי זה בא באופן מאוד קשור, שהוא מאוד קשור גם לקהילה הלהט"בית וגם לנשיות. אני איכשהו השתעשעתי ברעיון הזה של לעשות פינקווש הפוך, שאם מדברים תמיד על פינקווש ואיך משתמשים בנו בשביל לשטוף פשעים שעושים בסקטורים אחרים, אז אני אעשה לזה ריקליימינג ואני אשטוף את מי שצריך לשטוף עם הוורוד ועם התכונות שמשלחים תמיד לקהילה הגיעה, שזה הכלה וכיף וקבלה ומין עולם חדש צעיר כזה. אז אני שמח מאוד לראות שחודשיים שלושה אחר כך אנחנו רואים באופן ויזואלי שאנחנו שוטפים את הרחובות בדברות.
תגיד, וקיבלתם ביקורת על זה שאתם מערבבים בעצם בין שני מאבקים? כאילו, אמרו, מה העניין על הלהט"בים למחאה הכללית או להפך?
זה... רק אתמול כל הזמן ניגשים אלינו, שואלים מה זה הדגל הוורוד ולמה הוורוד, וגם אתמול מישהו בא אליי ושואל, מה זה, הוורוד זה ההומואים? זה ההומואים הוורוד? כאילו בצורה, או זה, מה זה, נשים? זה נורא רוצים לשייך ולפשט את הדבר, ומבחינתי הוורוד הוא וורוד עמוק, מה שנקרא, הוא הרבה מאוד דברים, הוא מכיל גם, ואני מודע להיסטוריה של הוורוד בתור, במיוחד בגלל זה, בתור צבע נשי ובתור צבע גיי, וזה מבלבל אנשים. ואני מתעקש לדבר למקום הרחב, וגם אמרו לי זה הרבה פעמים בהתחלה, פרש, before it was cool, שלא, אבל הוורוד זה יסית אנשים שלא רוצים להזדהות עם הגיי. והמשפט שלי היה שמהפכנים אמיתיים לא מפחדים מוורוד. והם מבינים שזה הצבע המהפכני, אז הם לא, אז הם בכיף יסימו על עצמם. וורוד, דווקא כי אולי... זה אומר משהו על קהילות אחרות.
כן.
זה מבלבל.
אז אתה אומר, טוב שיש גם בלבול, ובטח טוב שיש אנרכיה בתוך דברים רדומים ושמרניים שצריך לנער אותם. דיברנו על, על בעצם שאתם לפחות את את החזית הברודה הקמתם אומנים, נכון?
נכון.
איך באמת חשבתם לייצר מפגש כזה בין אומנות למחאה? באיזה אופן זה התבטא בשטח?
עוד לפני החזית הברודה, בבלבטים וגם, סליחה, הכלי שלנו היה איזושהי נוכחות מאוד אומנותית. הפעולה הראשונה שאני יזמתי זה היה הסעודה האחרונה שעשינו בבלפור, בזמן הפגנת המסעדנים, דווקא שהם קראו לזה הסעודה האחרונה, ואנחנו באנו... קבוצה של נשים, ואמש שמו שם שולחן, ועשינו איזשהו סוג של פיסט כזה, שהוא סעודה אחרונה, כי אמרנו שמהרגע זה אנחנו לא נדע, כל סעודה שלנו היא מבחינתנו סעודה אחרונה, כי אנחנו לא יודעים מה קורה כאן ומה יהיה מחר. וזה מבחינתי, קודם כל זה להשתמש בכלים שיש לי, צלמים מצלמים, עורכי וידאו, עורכים, דוברים מדבררים, אני אומן, הכלי שלי, במיוחד בתור אומן במה, זה הגוף שלי. בגלל זה מאוד מהר, זה התלבש לי על הגוף.
אז מה עשית?
הצער שלי היה ורוד, הצבעתי אותו לוורוד, אני יודע להעביר דברים דרך הגוף שלי, ולהשתמש בו בשביל לבטא את עצמי, ובשביל לתרום, או לעשות את העבודה שלי דרך הגוף שלי.
תן לי דוגמה לתרומה אומנותית כזאת, של הגוף שלך בתוך המחאה.
אני חושב שמסרים ויזואליים, הם הרבה יותר חזקים הרבה פעמים ממילים. אני חושב שמילים זה דבר... מאוד חלש, כדי להעביר מסר. מבינים אותם לא נכון, מתבטאים לא נכון לפעמים, בצורה, אנחנו רואים את זה כל הזמן לאחרונה. עם אמיר השכל לדוגמה שהתבטא בצורה לא רגישה.
המכונה אומללה.
אמירה אומללה מאוד. וויזואלי, לפעמים גם זה יוצא משליטה, אבל זה מסר שלא עובר ברציונל. אפשר להבין אותו גם אם אתה לא מדבר עברית. ויש כאן אנשים שאנחנו רוצים לדבר אליהם, גם לדוגמה האחים הערבים שלנו, או מקהילות אחרות. ואני חושב שמסר ויזואלי הוא חודר מגננות של שכל רציונל, והוא מגיע ישר ללב ולקרביים. ואני חושב שהוא אפקט מאוד גדול, שמבחינתי זה כמו לכתוב שלט או לדבר במגפון. אני מדבר דרך דימוי ויזואלי שאני יוצר במרחב.
אני רוצה לעבור איתך לקבוצה השנייה, לבלבטים, שגם אתה היית בין המייסדים שלה, שזה שילוב של מיצגי אומנות, פרפורמנס, שגם זה התחיל בבלפור. אני רוצה לשאול אותך על השם, הבלבטים. זאת אומרת, יש כאן איזשהו ניסיון להטמיע או להביא נרטיב שלא מכירים אותו בעצם, או לא מסכימים איתו. תסביר.
קודם כל אנחנו היינו ביחסים מורכבים עם השם הזה מההתחלה. חשוב לי לומר שאני כרגע לא חלק מהקבוצה, אבל
אבל אתה יודע על זה דבר.
לא רק זה, אנחנו כן עובדים, יש לנו את תנועת הבנדנות הברודות. עכשיו, שכל ארגוני המחאה הצעירים, גם קומי ישראל, שככה הנפנו את הדגל הוורוד ביחד. הבלבטים זה שם שגם לנו היה קשה עם החריט, עם איך לומר?
הנחרצות שלו.
הנחרצות שלו, אבל זה קצת מתחבר לי עם הטכניקות של הקהילה הגאה שאני בא ממנה. העניין זה של קריימינג, של לקחת משהו ולסובב אותו. ולדוגמה, אני זוכר נאום של אחת מהקהילה הטרנסית בארצות הברית, שהיא אמרה, אנחנו כבר לא מתנצלים, אנחנו לא מחכות שיקבלו אותנו. אנחנו כאן וזאת עובדה. ואני קיבלתי המון השראה מכל העולם המאבק הפמיניסטי והלהט"בי דווקא, ומבחינתי זה אותו דבר, זה אנחנו גם בעלי הבית של המקום הזה, כמו כולם, גם אם אנחנו כביכול שמאלנים, וגם אם כביכול הפסדנו באיזשהם בחירות, או לא משנה מה, אנחנו כאן כמו כולם, ויש לנו זכות לדבר מעבר לקלפי כל 4 שנים. הבית הזה הוא של כולנו, והוא התרסה, אם יש בו התרסה, זה לכיוון הריבון והחזק, ולא בכיוון אוכלוסיות אחרות בתוך החברה הישראלית.
יפה. יניב סגל, ממובילי המחאה הברודה, אפשר לומר, ברחבי הארץ. לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך כשחקן תיאטרון, כמה באמת התקופה הזאת היא חומר יצירה בשבילך?
קודם כל, אנחנו כבר מובטלים מאז מרץ בערך, השחקנים, במיוחד אלה שהם שחקנים במה, זאת אומרת שלנו עבודה, כל החברות בחזית עבודה הן פרפורמריות או שחקניות או רקדניות, שכולנו מצאנו את עצמנו באמת ללא עבודה. אני מוצא, אני בחיים שלי לא יצרתי בכזאת כמות ובכזה שפע כמו שאני עושה עכשיו. כנראה יש משהו במיידיות ובמהירות ובתגובה הזאת שאצלי משחרר משהו גם מאוד יצירתי, כי אנחנו רגילים תמיד להגיש בקשות ולהגיש בקשה למימון ולהגיש לתיאטראות ואולי לקבל ולעשות ועדת קבלה וכולי, ועכשיו זה ישר מהראש לשטח, לפעמים תוך יום, כן. לפעמים תוך 20 דקות, כשהגענו כן. לדוגמה לנדבג, זה באמת בנינו את זה ב-20 דקות. אז יש משהו ביצירת גרילה הזאת, שמבחינתי הוא גם באמת מיישם את המטרה המקורית של האומנות, שהייתה להציב מראה, מול מי שצריך לעצוב מול מראה, ולגרום לאנשים להכניס קצת אנרכיה לרעיונות מיושנים.
כן. ומכיוון שאמרנו שאנחנו משלבים אומנות במחאה, מה הלקחים שלך לגבי המשך המאבק על ההטאב? אתה לוקח המון ניסיון בהפעלת כוחות ואנשים ברחובות.
אני גם הייתי, היה את הצרט גאווה בקרבין, והייתי חלק מהפינקווש, שחטפנו אלימות בגלל שהיינו עם פעיל עם דגל פלסטין. אני חושב שאנחנו, אם אנחנו לא נהיה ביחד, אנחנו כולנו נפסיד. בשביל לנצח, אנחנו חייבים לדבר עם מי ששונה, מי שעל פני השטח נראה כאדם אחר, כמישהו שהוא נגדי, מישהו שהוא לא יבין, ומתוך ההבנה הזאת והלכידות והעמידה ביחד, רק משם אנחנו נצליח באמת לדאוג לבחירות לכולם.
ביחד ננצח. יניב סגל, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
להתראות.
ביי.
חלון גאווה.
ביום חמישי הקרוב, כלומר מחר, תתקיים הרצאה שכולה העברית והניסיונות היצירתיים לעשות אותה שפה רב-מגדרית, כלומר לפתוח אותה ליצירים לשוניים שהם לא רק זכר ונקבה אלא גם כל מה שביניהם. ההרצאה הזאת מתקיימת מטעם המרכז, במרכז קהילה הגרה בנווה שאנן בתל אביב, זה תחנה המרכזית הישנה, או שתיהן, זה בעצם מחבר בין שתיהן, וגם על ידי המרכז הגאה בתל אביב, ומי שתדבר שם על העברית הרב מגדרית היא מיכל שומר. שלום מיכל.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, נאמר צהריים טובים. נאמר רק שאת בעלת תואר ראשון בעיצוב תקשורת חזותית במכון הטכנולוגי חולון. אני רוצה לשאול אותך, אפשר לומר שהתקנית באנגלית, שבדרך כלל לא מבחינה בין זכר לנקבה, והחלטת לעשות לעברית טיפולי המרה? כאילו הפוך אבל?
כן, לגמרי. באמת באנגלית יש לנו אפשרות די מעניינת שמאפשרת התייחסות ושימוש במילה די למגדרים שונים, וזה בהחלט משהו שהיה לי חסר בעברית.
אז מה, איך החלטת, זאת אומרת, כשהבנת שיש את החסר הזה, את הלקונה הלשונית הזאת בעברית, מה חשבת לעשות? בעשית.
כן, בעצם הפרויקט הזה התחיל בתור פרויקט הגמר שלי בלימודים, וניסיתי להשתמש בכלים שלמדתי בלימודים, כלים של עיצוב גרפי, של טיפוגרפיה, שזה אומנות של עיצוב אותיות. ניסיתי להשתמש בכלים האלה כדי לנסות למצוא איזושהי אפשרות חדשה, איזו אלטרנטיבה, אולי פתרון, כדי להתמודד עם האתגר הזה של הצורך תמיד להכריע באיזה מין דקדוקי אני כותבת, זכר או נקבה, ותמיד לקבל את הדיכוטומיה הזאת. רציתי דווקא לנסות למצוא משהו שהוא מאפשר גם וגם.
כן, עוד מעט ניכנס לפרטים של איך נראית המערכת הזאת שבנית, מערכת האותיות. אבל אני רוצה עדיין להתעכב טיפה על החשיבות. למה חשוב בעצם לייצר אפשרות לפנייה בשפה רב-מגדרית? למה זה חשוב לשפה? למה זה חשוב לחברה?
זה חשוב כי מכמה סיבות. יש לנו, קודם כל יש לעברית רב-מגדרית שתי מטרות. מטרה אחת היא להנחיח את אנשים בשפה העברית, כי השפה העברית היא שפה שבאה לפי הכללים הרשמיים, לשון הזכרי, הלשון הסתמית, ובלשון זכר, ברגע שאנחנו משתמשות ומשתמשים בה, אז אנחנו לא פונים לקבוצה שלמה של נשים בשפה. אז המטרה אחת היא באמת להנחיח את הנשים, ומטרה נוספת היא לייצר איזשהו מרחב חדש בשפה לזהויות מגדריות א-בינאריות, כי כרגע אין לנו את המקום הזה בעברית.
נסביר, א-בינאריות זה אותם זהויות מגדריות שנמצאות בין הזכר המובהק לנקבה המובהקת.
בין גבר ואישה בדיוק, כן. זהויות שהן על הרצף. אנשים שמזהים או מזדהות כג'נדר קוויר, ג'נדר פלואיד וכדומה.
אז בואי נדבר באמת על מערכת האותיות או הסימנים, בעצם זה, כן. זה כבר לא, זה לא רק האותיות, אלא זה מין וריאציה על האותיות, או תוספות לאותיות, או החסרה של האותיות. ספרי לנו באמת על הפתרון שמצאת כדי להפוך את העברית לרב מגדרית.
בעצם הצבתי אותיות, אני קוראת להם אותיות חדשות לשפה העברית. הצבתי 11 אותיות חדשות, ועוד סימן שאני קוראת לו סימן ניקוד רב מגדרי, שהוא בא מעל האותיות, אפשר להשתמש בו לא חובה, כדי לסמן, לתת לקורא או לקוראת, שיש קריאה רב מגדרית של התא.
תני לי דוגמה לאות שעברה טיפול, ועכשיו איך היא נראית. אנחנו רדיו, אבל תתארי לנו.
למשל, במילה כולם, כולן, הצבתי אות חדשה שהיא משלבת בתוכה, מגלמת בתוכה גם את המם הסופית וגם את הנון הסופית, ככה שהקורא או קוראת יוכלו לראות את הטקסט הזה, לקרוא אותו, ובעצם לחוות אותו כרב מגדרי. לראות את המילה הזאת ככולם וכולן ביחד, וככה אני מאפשרת הסתכלות נוספת, אפשרות נוספת בטקסט. גם במילים כמו, יש לי איזה משפט שאני מציגה ברשתות החברתיות, כל האנשים שווים או כל הנשים שוות, אז במילה הנשים, האות א', יש בה, הצבתי איזושהי החסרה באות הזאת, ככה שאפשר לקרוא את המילה הזאת גם כנשים, גם כאנשים, ואותו דבר במילה שווים, שוות, בדומה לכולם, כולן, הצבתי את היוד וו, איזושהי אות שמגלמת בתוכה יוד וו ביחד, ואות נוספת שמגלמת בתוכה מם וטף ביחד, ככה שאפשר את הטקסט, אז אנשים שווים, שוות, לקרוא בצורה רב-מגדרית.
אז הפתרונות האלה שאת מצאת הם באמת באים מעולם התוכן שלך, מהאומנות התקשורת החזותית, אז את מוצאת באמת פתרונות חזותיים נורא יפים, שלי אגב, הם קצת הזכירו את הכתבים, כתבי יד הכתבים המצרים הקדמונים, אבל
כן,
אבל, כן זה בחלק
אני בהחלט לקחתי השראה גם
כן, תיארתי לעצמי. אז זה בחלק האסתטי, אבל בעצם את מציבה פה אתגר חדש גם, זאת אומרת, נתת פתרון לאיך זה נראה, איך זה נכתב, איך רואים את זה, איך חשבתם גם על פתרונות דיבור?
זה מחשבה שעברה לי בראש הרבה פעמים במהלך העבודה על הפרויקט, ואני כן חושבת שיש מקום לפתרונות בדיבור. יש לנו קצת היום, אתה יודע, את החברותים, שומעימות, כן. ואת הפתרונות האלה, אני כן חושבת שיש מקום למצוא פתרון בדיבור. אני הגעתי מהמקום המאוד נקודתי של עיצוב תקשורת חזותית, ואני לא בלשנית, אני לא יודעת למצוא את הפתרונות האלה בדיבור, אז רציתי לנסות להגיע לזה מהמקום שלי, כדי כן להצליח להגיע למשהו שהוא עשוי טוב, והוא ברמה שאפשר להשתמש בה. וגם
לא, את יודעת, זה יכול להיות גם משהו משלים, זאת אומרת, את יוצרת את הגרסה הכתובה, כדי שאפשר יהיה גם לקרוא אותה אחר כך, ואת צריך למצוא פתרונות דיבוריים לזה. אבל זה באמת אולי להמשך הפרויקט שלך. אולי תצרפי בלשן למיזם הזה.
כן, בלשן או בלשנית.
כן, בדיוק, אנחנו ברב מגדריות. בלשנמית.
בדיוק.
איפה אפשר לראות, לקבל את מערך האותיות של העברית הרב-מגדרית?
אז קודם כל, כדי לראות, אפשר להיכנס לעמוד הפייסבוק, קוראים לו עברית רב-מגדרית או מולטי-ג'נדר היברו. מבחינת להשתמש במערך, אני עובדת עכשיו במרץ יחד עם עוד צוות של מתכנת ומתכנתת על הפצה לקהל הרחב, בעצם על יצירת גרסה של שכוללת גם פונט עם האותיות האלה וגם מקלדת מתאימה, והיא תצא, אני מקווה, בעתיד הקרוב, אפשר יהיה להוריד למחשב, כרגע זה עדיין בעבודה, אבל בינתיים בעמוד הפייסבוק יש קישור להורדת קובץ עם הכיתוב ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, בעברית רב מגדרית, ככה שלפחות בינתיים אפשר להשתמש בזה בכל מקום, בחינם, ופשוט לתלות את זה כשלט, או כלא יודעת מה, יש כבר כמה וכמה בתי ספר שהשתמשו בזה, ועוד כל מיני מוסדות, וזה ממש מדהים ומרגש.
פנטסטי. אז עוד על עברית רב-מגדרית, תוכלו לשמוע מחר, באיזה שעה זה קורה? זה בזום, נכון?
כן, זה בזום, נדמה לי בשבע או שבע וחצי, משהו כזה.
איפה, לאיזה דף?
באגרה, במרכז הגאה, כן, בפייסבוק של המרכז הגאה, אפשר, יש קישור להרשמה. כן.
מחר בשבע, הנה ליאור מעדכן אותנו, זה מחר בשבע.
זה.
מיכל שומר, עברית רב מגדרית, תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות.
ביי ביי. חלון
גאווה. עכשיו אנחנו עם מיזם חדש שעניינו המרכזי הוא תמיכה בנשים לטבקיות, דתיות, שהן גם בארון. אנחנו מדברים על בשבילך, שהוא מרכז תמיכה מקוון שהקימה עמותת בת קול, נזכיר רק שהעמותה הזאת נוסדה בשנת 2005 על ידי נשים לסביות שלא רצו לוותר על הזהות הדתית שלהם ושילבו את הזהות הגאה שלהם עם הזהות שלהם כנשים יהודיות וגם דתיות. על פי הצהרת הכוונות של בת קול, מאז שהיא קמה, היא פועלת כדי לאפשר בעצם לנשים לסביות, טרנסיות, ביסקסואליות וקוויריות מרקע דתי מגוון, לאפשר להם חיים של מה שהם שואפים אליו, וזה אמת ואהבה ושיתוף ושוויון ושלמות וקבלה בחברה הדתית. הרבה משאלות יפות ונאצלות, כולנו לצערי רחוק משם, אבל הדרך צריכה להיעשות. עכשיו אנחנו עם שתיים שמפעילות את היוזמה והמיזם. שלום לתהילה אטיאס בסה. תהילה? תהילה אטיאס בסה היא מנכלית בת קול, מיד היא תהיה איתנו על הקו. אנחנו אומרים שלום גם לירדן גור. שלום ירדן.
היי, מה נשמע?
בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בסדר, אני מקווה. נאמר רק שאת סטודנטית באקדמית תל אביב יפו, מפרויקט הגנרטור, שהיה גם לא רק הגנרטור, אלא גם הדינמו של המיזם הזה, נכון?
נכון.
אוקיי, אז עד שתהילה תצטרף אלינו, אני אשאל אותך, תהילה איתנו? אוקיי, אז אני רוצה להתחיל עם תהילה, מיד אני חוזר אלייך ירדן, בסדר?
בסדר, גמור.
שלום תהילה.
שלום.
אז בעצם למי נועד המיזם הזה בשבילך?
אז אני ככה אתן איזושהי סקירה קצרצרה. מיזם בשבילך קם עם צוות מדהים מהמכללה האקדמית תל אביב יפו, צוות סטודנטים, ירדן, עדן ושרה. ובעצם זה במסגרת תוכנית הגנרטור וגרייט מיינד של עופר פלין ושלומית אלמוג. וזה בעצם תוכנית שיוצרת איזושהי יזמות בתוך עמותות. וככה אנחנו התחלנו את התוכנית הרבה לפני הקורונה, בתחילת השנה של 2020, ובעצם עשינו איזשהו סקר שוק ממש להבין מה הצורך. וראינו שבמהלך חיים ככה של אישה דתייה גאה, אז הסיפור של אהרון הוא סיפור מאוד מאוד מאתגר, והוא מאוד קשה והוא מאוד בודד. ולכן החלטנו ליצור ולהקים מרכז תמיכה מקוון לנשים דתיות גאות בארון, כדי שהן יוכלו לקבל את כל התמיכה והעזרה שהן צריכות, ועדיין להישאר אנונימיות לגמרי.
את יכולה לדבר, לא במספרים, אבל בתחושות, על היקף האוכלוסייה הזאת של נשים קוויריות דתיות בארון.
אז אני אגיד שבבת קול יש כבר 600 נשים, כמובן לא כולן בארון, כן? 600 נשים דתיות גאות.
כן.
ואני אגיד שפונות אלינו המון המון לאחרונה חרדיות. יש קבוצה מאוד גדולה, יש קבוצה בבת קול לא קטנה בכלל של חרדיות, שרובן בארון. חרדיות לסביות וגם יש קצת טרנסיות שהן באיזשהו מעבר. כמעט כולן בארון, לא כולן אבל רובן בארון, ועכשיו במהלך הקורונה אנחנו מקבלות ממש המון פניות באופן כללי מנשים דתיות שהן בארון וגם מחרדיות. אז אני לא עשיתי איזשהו תחקיר סטטיסטי, אני רק יודעת כמה פונות אלינו.
כן, אנחנו עוד מעט נדבר גם על הפיילוט שזה. אני רוצה רגע לעבור לירדן שאיתנו. ירדן, סיפרנו שאת בעצם מקבוצת הגנרטור. תספרי לנו קצת על הגנרטור ואיך הוא השתלב ביוזמה של שהביאה תהילה.
אוקיי, אז בעצם אני סטודנטית באקדמית תל אביב יפו, ולמכללה יש תוכנית שנקראת הגנרטור, כמו שתהילה אמרה. שלוקחת 20 סטודנטים שמתעניינים בעולם של יזמות חברתית ועמותות ומגזר
שלישי,
ובעצם עושה חיבור בין הסטודנטים לעמותות. וביחד, כאילו הקבוצות האלה, אנחנו מנסים, האמת שבחודשים הראשונים בעיקר מה שאנחנו עושים זה מקשיבים, באמת מקשיבים לסביבה, מקשיבים לנשים, מדברים עם הרבה אנשים ומנסים להבין מה בדיוק הנקודה שאנחנו היינו רוצים להשתלב בה ולפתור. אז אני בעצם הגעתי לזה באמת דרך האקדמית, פרסמו את זה באתר של המכללה, וזה משהו שתמיד הייתי מחוברת אליו, אז זה הרגיש לי טבעי, ואני, אחת ההחלטות הטובות שעשיתי לדעתי.
זה להצטרף לגנרטור.
כן.
ואיך הגנרטור משתלב עד כדי שזה הופך בשבילך?
אז בעצם מלווים אותנו בכל התהליך. אנחנו התחלנו ממש מאפס. זאת אומרת שאנחנו לא הגענו עם רעיונות, אנחנו לא הגענו כשאנחנו, הסטודנטים בכלל לא ידענו לאיזה עמותה יחברו אותנו. ובאמת בחודשים הראשונים זה הרבה סביב מחקר שוק ולאפיין את האנשים שאנחנו מנסים לעבוד איתם ולהבין את המסע שהן עוברות, לדבר, באמת לדבר ולהקשיב המון המון המון. דיברנו עם נשים והמשפחות שלהם ואנשי דת וממש ניסינו להבין את התמונה המלאה. מתוך איזושהי הבנה שאנחנו לא יודעים ולא יודעות הכל.
כן, ובשביל זה יש את תהילה ותהילה הטייס, מנכלית בבאסה, מנכלית בת קול, שמחזיקה מן הסתם בחיבורים הנכונים. אני רוצה לשאול אותך, תהילה, מה היה חשוב לכם שידעו הסטודנטים שבאים לפרויקט הזה? סטודנטיות. זה רק אני אומר סטודנטיות, אבל זה גם סטודנטים?
כן.
אוקיי, כן.
לי היה חשוב שידעו מה בת קול עושה בעולם ספציפית, כי כל יש במסגרת הגנרטור אני חושבת שיש ארבע עמותות, וככה הסטודנטים היו יכולים להבין מה הם בדיוק רוצים, איזה עמותה יותר להתחבר אליה. אז לי היה חשוב להציג מה בת קול עושה בעולם, מה החשיבות שלה, ובעצם אנחנו פועלות בשני ערוצים, אז היה לי חשוב שהם ידעו את שני הערוצים האלה, גם הערוץ של ההצברה וההכלה בקרב הקהילה הדתית, שאנחנו פועלות שם המון למען הקהילה הגאה באופן כללי בתוך החברה הדתית, וגם הערוץ השני שלשמש בעצם קהילה ובית לנשים גאות דתיות, שהרבה פעמים אנחנו הבית, לא הרבה פעמים, אבל חלק מהפעמים אנחנו הבית היחיד שלהם, כי לפעמים המשפחות שלהם לא מקבלות אותם.
כן, אז בואי נדבר יותר לעומק על בשבילך. איזה שירותים, שירותי תמיכה בעצם אתם מציעות?
אז אני אגיד רגע משהו מאוד מאוד חשוב. כרגע המיזם הוא בפיילוט. אנחנו עושות פיילוט מאוד בסיסי, וזה חלק באמת מאיזושהי חוכמה ככה של התוכנית. כי תוכנית אומרת, לפני שאנחנו יוצאים רגע למיזם הגדול שחשבנו וחלמנו, אנחנו רגע יוצאים באיזה נקרא גרסת MVP, יכולת התכנות, כל סטארט-אפ היום שמכבד את עצמו, ואנחנו ממש חושבים עסקית.
ואתם הופתעתם מהתגובות, בתוך ארבעה ימים הגיעו לכם 22 פניות, שזה
נכון,
המון.
נכון, ועדיין ממשיכים להגיע, הנה, ברגעים אלה אני ממש מקבלת עוד לידים. כן. אנחנו מקבלים עוד לידים. אז כן.
אז אוקיי, אז בואי נדבר על הפיילוט כרגע. מה כן יכולות לקבל מי שפונות במצוקה, בשאלה, בהעלאת סוגיה?
אז במסגרת הפיילוט מה שאני יכולות לקבל זה קבוצת מתנדבות שאפשרנו אותן לכך, מבת קול, נשים שהן כבר אחרי התהליך, כבר יצאו מהארון, הן כבר בחלקן אפילו עם משפחות, והן ממש יכולות לבוא ולדבר ולהקשיב. אז זה נקרא קפה עצה, או אחות גדולה, כך אנחנו קוראים לזה. זה אחד. השני זה שממש יש רבנים ורבניות שהוכשרו לדבר הזה.
רציתי באמת להתעכב על זה. מי הם אותם רבנים ורבניות?
אני מנועה מלהגיד, כי הם מעדיפים שאני לא אגיד.
למה? תהילה, אבל אנחנו רוצים לתמוך. אנחנו בעד נראות.
כן, חשוב לי לציין שזה מהזרם גם האורתודוקסי, יש כל מיני זרמים בקבוצת רבנים, אבל זרם אורתודוקסי, והם כרגע לא רוצים להזדהות בדיוק.
הנה, הרב בני לאו השבוע התבטא.
נכון, אתמול, נכון, נכון, נכון. אני אגיד שיודבת ודה לא שאלתי אותם לפני הרעיון, יכול להיות שהם כן חלקם מסכימים, אבל ככה, בגלל שלא שאלתי אותם לפני, אז אני לא רוצה...
אוקיי, אז אתם בעצם משמשות בפרויקט הזה בשבילך, מתווכות בין הרבנים לבין הפונות.
כן, אבל רגע, אני אגיד עוד משהו, זה לא רק זה, יש לנו גם חומרי מידע. אם מישהי לא רוצה לדבר עם אף אחד, אבל היא רוצה לקרוא חומרים על הלכה, על שאלות ותשובות, איך זה מסתדר, על בניית משפחה, יש לנו גם חומרים. אז אנחנו פשוט שולחים, שואלים אותם מה היא מעוניינת, מה היא רוצה,
והכל נעשה אנונימי, אנחנו לא מכירים אותה, אנחנו לא שואלים לשמה, כאילו שואלים לשמה, אבל גדול רק שנוכל לחזור אליה עם הפרטים. ואז יוצרים את הקשר, היא יוצרת קשר במין יומן כזה מיוחד, היא אומרת, אני רוצה לשיחה, אני רוצה חומר, אני רוצה זה, ואנחנו מיד שולחים. אנחנו לא שואלים פרטים על החיים שלה. מה שהיא רוצה, היא מקבלת באופן אנונימי.
כן, זה התייחסות שמזכירה קצת התייחסות למי שנפגע, והם באמת תחת פגיעה בעצם בזה שהם צריכות להיות עמוק בארון. את יכולה, לא באופן ברור לגמרי, אבל באופן כללי לספר מה הדברים הבולטים שמעסיקים או מציקים לכאלה בארון שאפילו לא רוצות לדבר, רק רוצות לקרוא.
אז אני אגיד שהסיפור של ההלכה באמת, איך זה, יש נשים שממש קרועות פנימית, נפשית עם הדבר הזה. כלומר, הם ככה, זה גם דברים שלפעמים נשים לבית כל אומרות, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אבל מצד שני יש איזושהי קריאה פנימית כזאת, כי זה כאילו, לא, לא מסתדר עם הקהילה דתית או, באופן כללי, והן רוצות איזשהו מעין, איזה אסמכת או אישור הלכתי שהכל בסדר, ולא כולן ככה, כן? חלקן. אבל נורא חשוב להם לשמוע גם נשים שהיו במקום שלהן. לפעמים נשים שהן ממש בארון, הן בכלל לא יכולות לתאר איך זה שהן יהיו עם, בזוגיות, עם אישה, עם ילדים. הן כל כך במצב נפשי קשה, שהן לפעמים לא יכולות לתאר את זה. ואז כשיש מולן איזושהי מראה של מישהי שעברה את כל התהליך שהיא כרגע נמצאת, ואומרת, הנה תראי, אני בזוגיות ויש לי ילדה, ונכון, גם אני עברתי א' ב' ג' מה שאת עוברת, זה נותן להם המון כוח. אני אגיד שבמסגרת הפיילוט, אנחנו היינו בטוחים שיהיה הצפה לבקשות לרבניות, אבל דווקא היה יותר ביקוש לנשים, לדבר עם נשים שהיו במקום שלהן. ובלי רגע ללכת ולהצטרף לבת קול או להיות חברה בבת קול, אלא
זה מעניין, הם בעצם לא מאמינים לרבנים, הם
לא, זה לא נכון, לא אמרתי את זה וזה לא נכון, okay. פשוט אני, לדעתי זה שלב אחר, זה לא שלא מאמינים, זה שלב אחר, זה קודם לראות אם בכלל זה אפשרי לי, ואז לרצות לדבר עם מישהי שהייתה במקום שלהם, ואז השלב הבא לפעמים זה כן לדבר עם רבנים. כל אחד זה מאוד מאוד סובייקטיבי לשלב שבו היא נמצאת.
אני רוצה לקראת סיום לחזור רגע לירדן ולשאול אותך מההתנסות שלך עד כה בפיילוט ובהכנות אליו, איזה עולם נפתח לפנייך?
מה הכוונה?
מה למדת על העולם הלהט"בי, או במקרה הזה בלי ההי, הקווירי הדתי שבארון?
אני חושבת שזה חיזק אצלי הרבה תפיסות והרבה מחשבות שכאילו מין ידעתי, אבל לא ניהלתי שיחות על זה לפני. נגיד, את המצב הקשה הנפשי שזה יכול להביא בחורה, אישה, זה דברים שאנחנו יודעים מהסטטיסטיקות, אבל לשמוע ולדבר ולשמוע אישה אחרי אישה שאנחנו מדברים אותה, מעלה את זה ואומרת שהיא באמת כאילו פשוט לא ידעה שיש עוד כמוה, ולא ידעה מה המושג הזה אפילו אומר, זה חידד אצלי כמה יש דיסוננס בין שתי העולמות האלה, שאני לא חושבת שחייב להיות, ושעובדה שלא חייב להיות.
כן, היוזמה הזאת מעידה על כך. לקראת סיום, תהילה, אני רוצה לשאול אותך, כמה זמן יימשך הפיילוט הזה?
אנחנו מקווים, הפיילוט עלה ממש על הציפיות שלנו, במובן הזה שאנחנו אמרנו, הגדרנו איקס פניות וקיבלנו יותר פניות ממה שציפינו. אז זה אומר שאנחנו עוד נמשיך אותו, כי אנחנו לא רוצות לא לתת לאישה מענה, אנחנו עדיין נמשיך לתת את המענה, ואנחנו מקוות ממש בחודש הקרוב לסגור את הפיילוט, לעשות הפקת תובנות, הפקת לקחים עם כל המעורבים בדבר, מעורבות ומעורבים בדבר, ואז באמת כבר לצאת למרכז הגדול, ממש להקים אתר באינטרנט גדול.
כרגע, כרגע זה קורה באיזה אתר?
כרגע זה קורה בתוך דף נחיתה. פשוט פרסמנו בפייסבוק בפרסום ממש אפילו לא ממומן. פרסום ככה בדפים שלנו, בדף מנחיתה, ופונים אלינו, ואז יש איזשהו מייל שמתקשר לזה, ושם אנחנו שולחים את כל הדברים שהן צריכות. במרכז עצמו שיקום בעזרת השם בקרוב, זה ממש יהיה אתר עם וובינרים וסרטונים וחומרים וכל מאוד ככה מקוון, ממש כמו מרכז פיזי שהם היו הולכות ובאות מבקשת עזרה, רק מקוון.
יפה, על בשבילך מרכז תמיכה מקוון למען נשים לסביות שלא ויתרו על זהותן הדתית ורוצות גם לא לוותר על זהותן הגאה. המיזם בשבילך, תודה רבה לך, תהילה אטיאס בסה,
תודה, תודה לך, ובהזדמנות זאת תודה לכל המעורבים בדבר, לאופר, לשלומית, המכללה האקדמית תל אביב יפו, ולצוות המקסים, סטודנטים שבלעדם זה פשוט לא היה קורה. זה מיזם שלהם.
ואנחנו נוסיף את ירדן גור, שאיתנו על הקו, שהיא סטודנטית באקדמית תל אביב יפו, מפרויקט הגנרטור. תודה רבה לשתכן, בהצלחה.
תודה רבה. תודה רבה. להתראות, ביי.
ביי. חלון גאווה.
אני מחזיק בידי ספר שירים חדש, שהוא פואמה אוטוביוגרפית של הכותב, אפשר לומר. מדובר בספר רשומון מרוקאי של שרון אריק כהן. אריק בתעשיית התרבות מוכר אולי יותר כסוכן שחקנים. ועכשיו, אחרי שנים ארוכות של שתיקה, הוא עושה מעשה והוא מעברר את השירים שמקפלים בתוכם הרבה מאוד סודות משפחתיים, חוויות ילדות סביב הזהות ההומואית שלו, חוויות מאוד מערערות וגם פגיעות שביקשו לצאת לאוויר העולם ולחפש נחמה או פיוס או אולי את שניהם. רשומון מרוקאי יצא, הספר יצא בהוצאת אני, ואני אומר עכשיו שלום לשרון אריק כהן.
שלום,
מה
שלומך?
תודה רבה, מה שלומך אתה?
בסדר גמור.
אנחנו שומעים את שרון חלש מדי. קודם כל ברכות על הספר.
תודה רבה, תודה רבה.
למה שתקת כל כך הרבה שנים?
וואו, שאלה טובה. אני חושב שהתשובה לזה היא בעיקר התבשלות והבנה שמה זה עושה השתיקה וההסתרה. ברגע שאתה מבין שזה אוכל אותך מבפנים, ואנשים לא מכירים אותך, המשפחה שלך לא מכירה אותך בעצם, אז אתה לא באמת יכול להתקרב לאנשים. וזה המחיר. וכדי לעשות, כדי כן להתקרב, אתה צריך לספר להם מה עברת ומי אתה בעצם. וכמו בכל הקלישאות, איציק, זה באמת עובד, זה משחרר.
כן. אני אמרתי שהספר ככה מנער פינות די אפלות בסיפור של המשפחה ובקשר שלכם. אני מניח שזה לא היה פשוט. איך התקבלו השירים, התכנים שלהם? עוד מעט אנחנו ניכנס לעומק, אבל איך קיבלו את זה במשפחה?
טוב, אני מצטער לאכזב או כן לשמח, אבל זה כמו שזה שחרר אותי, זה שחרר את כולם. זה יחד את המשפחה, לקרב את כולם, במיוחד בין האחים. וכנראה שגם הם היו צריכים את המקום הזה כן לדבר על מה שקרה לסבתא, מה שקרה לי. במקרה שלי זה היה ספר, היה נס לכל המשפחה. אז
אני רוצה ברשותך לקרוא לפחות בית אחד משיר שהוא קשה מאוד לקריאה, ואנחנו אני אקרא את השורות את הבית הראשון לפחות. שש, עוד מעט נגיע גם למספרים שיש להם משמעות מאוד חשובה ברצף של הספר. שש, 1979. רביבו אוהב לדגדג אותי. משחק המפלצת יוצא משליטה, חוצה גבול, זרמים משנים כיוונם. זה כואב. הוא לא שומע, מתעוות, נוהם ופוסק. מבעד לדמותיי הוא מחליק את קמטי חולצתו, כפתור לבן מבליט את שחור ציפורניו. אני חייב לחזור לישיבה ומשקר. קורא על ברכיו, לוחדת מבטי. אתה זוכר את השריקה? זה בית ראשון בשיר. ההמשך שלו מאוד קשה, גם לקריאה וגם לחוויה. ספר לנו על זה, שרון.
כן, בגיל שש חוויתי יום ימית מתלמיד ישיבה, שזה בעצם הפך להיות קרוב נפשי, שורק לי כדי שאני אצא אחרת ויספר לכולם. שוב אני אומר, השם של הספר רשומון, מרוקאי, כמובן נגזר מהסרט רשומון שבה האמת היא סובייקטיבית, אז זה מה שאני זוכר מגיל 6. גיל 7 ו-8 כבר אני זוכר יותר. אבל כן, אין ספק שזו חוויה שעיצבה גם את חיי כנער וגם כבוגר.
זאת הייתה הפעם הראשונה שבה חשפת את האירוע, את החוויה הזאת בפני המשפחה?
כן, 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 כן. זו הייתה הדרך שלי בעצם, איציק, לספר לכולם מה עברתי. בחרתי לעשות זאת בדרך הזאת, דרך הספר הזה. אני חושב שלא יכולתי אחרת. אני מחזיר שוב את העניין, אני קופץ שוב לעניין למה עשיתי זאת כך, כי כשיצאתי מהארון בגיל 28, וסיפרתי להם, בוא נגיד שזה לא התקבל כל כך טוב. אז
לא רק שזה לא התקבל טוב, ועברתם תקופה ארוכה של נתק.
כן, יש שם איזה שיר, 7 שנים של געגוע, כן, מגיל 28 לגיל 35, זה היה נתק כמעט מוחלט עם המשפחה. אז בוא נגיד שלא לקחתי סיכון עוד פעם, לא לבוא לספר להם, וגם להעמיד אותם מול עובדות, ופחות לספר להם את הסיפור. כן, עטפתי את זה במין מעטפת של יופי, של מילים ושל ספר. וגם חיברתי את זה לסיפור של סבתא, שבעיניי שזה קשר ישיר, למה שאימא שלי השתנתה, שאני הבנתי, זה DNA של סודות בעיניי. זה הספר.
כן. התקופה הראשונה שבה בעצם אתה מגלה את זהותך החדשה כנער צעיר, באמת חושפת אותך לשמרנות, לאטימות. אני רוצה עוד לקרוא עוד שיר אחד, 23.5, זה 23 במאי, זה
לא, 23.5 זה הגיל.
כן, 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 אני יודע, אני בגלל זה בכוונה מתעכב על זה ואומר שבאופן שזה כתוב, הקורא שלא מכיר את הרצף יכול לחשוב שמדובר בתאריך, אבל אז רואים את 1996, מיד נגיע לזה. אני רוצה בכל זאת להישאר ברגע הזה שבו אתה מתאר את תחושת הדחייה על ידי המשפחה. ואתה כותב שם, משהו לא בסדר איתו, אומרים כולם. הוא לא כמו שצריך, אומרים לי. ומה אני רואה? 365 ימים סוטה. מבט משתנה, מזדגג, הבפנים הורג. משהו לא בסדר איתו, אומרים כולם. משהו לא בסדר עם העולם. שזאת חוויה באמת כל כך מייצגת וכל כך קולעת גם בביטוי שלה בספר. כולם חושבים שאתה לא בסדר, אבל בעצם העולם לא בסדר.
כן, אני חושב שהרבה אנשים שיצאו, שעדיין, שטרם יצאו מהארון, יכולים להתחבר לשיר הזה לנקודת זמן הזו, שאתה עברת כבר את שלב ההתבגרות, הבנת איך החברה תופסת את העניין של ההומוסקסואליות, ואתה מבין שאתה בין ההרגשה שאתה לא היית בסדר, לבין ההבנה שהעולם לא בסדר. וזה ציון דרך מאוד חשוב. אני חושב שאנשים עוברים אותו בשלב מסוים. כן. רובם, אני מקווה. אני מאחל לכולם להזמין.
אנחנו עם הספר רשומון מרוקאי עם שרון אריק גאון. אמרתי שאת השירים בספר מחולקים כמעט כמו לפני הספירה ואחרי הספירה. תסביר למי שלא מחזיק בידיו את הספר.
כן. חלק, שנת, האפס בספר הוא 1973, זה שנת הולדתי. הסיבה לכך היא בעיקר כן לכבד את החיים שהיו לפניי, לפני שההורים שלי היו, אבא ואמא, הם היו גבר, אישה, ילד, ילדה, סבתא שלי הייתה אישה צעירה. לכבד את התקופה שלפניי, בחיים לא התחילו איתי. זה מין, אתה יודע, איזה ענווה בסיסית צריכה להיות לכל בן אדם, שהוא מכיר רק את אבא ואמא כאבא ואמא שאמורים לשרת ולחלקל את כל צרכיו. וכן, זה בנוי משנת הולדתה של סבתי. לא, משנת חתונתה בגיל 14 עד 2020, עד היום.
עד היום. רשומון מרוקאי, שרון, ארי כהן, ספר שירים חדש, יפה ביותר, נוגע ללב, קורע לפעמים. תודה רבה על השיחה ועל הספר.
תודה רבה.
להתראות.
חלון גאווה.
Just relearning what's elementary. I wanna staple this into my memory this time. We're on the same side, I'm not your enemy. You gotta be better, that's what you said to me. We just can't keep on pretending that everything's alright. Oh, stop, wait a minute. I know I need to start listening. And stop, wait a minute. Say goodbye. I wanna get
מגזין המוסיקה האמריקני היוקרתי, בילבורד, בחר את 25 השירים הטובים ביותר שכתבו אומנים להטבים בשנת 2020 עד ימינו אלה. אחד השירים מהם הוא השיר SOS של צ'אז קרדיגן. בימי מגפת הקורונה, כותב הבילבורד, כל אחד יכול להזדהות עם התחושות שעליהן קרדיגן מדבר, כותב ושר. נספר לכם שהוא שר על להיות תקועים בתוך הראשים של עצמנו, זה הניסוח שלהם, ובאמצעות הלחן והמקצב הפופי פאנקי הזה שאנחנו שומעים, קרדיגן שולח מסרים של עידוד לעצמו ולמאזינים, תוך שהוא מבהיר כי אי אפשר להמשיך כאילו הכל בסדר. טוב, לא ממש היינו זקוקים לתובנות העמוקות האלה, אבל השיר הזה מרים, אז הנה הוא, אנחנו ממשיכים. SOS, צ'אז קרדיגן. זהו, עם צ'אז קרדיגן וה-SOS אנחנו מסיימים כאן עוד מהדורה של חלון גאווה. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית. תודה מאוד מאוד גם לתמיר צוברי, טכנאי השידור שלנו. אני איציק יושע, נתראה כאן בעוד חלון גאווה בשבוע הבא. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.